מאוד יודעות להעריך את ההקדמה. עכשיו אחרי שיש לנו את ההבנה של באמת באמת משמעות הספר, כמה הוא מחובר לחיים שלנו, כמה הוא מדריך את החיים שלנו, אנחנו יכולים גם לקחת את ההקדמה בהבנה הנכונה. אז אני רק סוקרת, כדי לפני שאנחנו מתחילות את ההקדמה, מה היה לנו? פרק א' היה לנו את עניין הכוונת המידות בשכל. כלומר, מבין כוחות הנפש, פרק א' עסק בשכל. עסק במה זה? יראה. אין יראת השם מחוכמה. עסק בסור בינה מרע. שאנחנו צריכות בינה כדי לסור מהרע, כל אחת באופן אישי. עסק בעבירה מטמטמת ליבו של אדם. איך העבירה משפיעה על הנפש לעומת איך מצווה משפיעה על הנפש. מזכירה לכם, למדנו הרבה מהר"ל בעקבות זה. אחר כך ראינו מה זה סייגות התורה. שסייגות התורה זה לא רק כדי שלא נבוא לעבירה, אלא עצם רושם הדברים בנפש. אחר כך ראינו מה זה יראת שמיים ויראת חטא. ואז היה לנו שיעור שהיה מאוד טעון על אם אפשר ללמוד ולהרגיש תוך כדי או לא. זה הייתה פסקה ז' ופסקה ח' שמחה וטוב לבב. כל פרק א' עוסק בהבנה נכונה של מה זה יראה, מה זה המידות וכן הלאה. אז מבין כוחות הנפש אמרנו פרק א' עוסק בשכל. פרק ב' עוסק ברצון. מה זה אומר ברצון? פתחנו במוכנות לספוג את מרירות הסם. זוכרות עם הדיון בין השכל לנפש, האם נכון לקבל תרופה מרה או לא נכון לקבל תרופה מרה. זה הפסקה א', ואז עברנו לבכל דרכי חדאהו, על האפשרות שלנו לדעת את השם בכל שלב אם אנחנו נוכחות. אדם שמבקש את השם פוגש אותו בכל דבר טוב. ומה התפקיד שלו? איך הוא פוגש את השם? בזה שהוא עושה את מה שהוא עושה הכי טוב שהוא יכול במלוא הנוכחות, ככה קראנו לזה. ואז עברנו לאפשרות של להיכנס לטבע. שהרבה פעמים כשיש לי התמודדות מסוימת ובמציאות קשה לי ההתמודדות הזאת, אני צריכה להיכנס לטבע. להיכנס לטבע זה להיכנס למקום שבו אין לי את ההתמודדות הזאת. אם אני עובדת עכשיו על לשון הרע, זה לא הזמן להיפגש עם החברה שמוציאה ממני את הכי הרבה לשון הרע. זה להיכנס לטבע, לאפשר לעצמי קצת זמן בלי התמודדות, כדי שנוכל אחר כך לחזור לעולם עם התמודדות. כן, בן אדם שמקבל על עצמו תזונה בריאה, נגיד בלי סוכר, הוא לא עכשיו יקנה לעצמו את כל הממתקים שבעולם ויגיד בוא נראה איך אני מתמודד. בתקופה הראשונה הוא ישתדל שבבית לא יהיה, אולי אפילו גם אחרים יפסידו מזה קצת. אבל אחרי שהוא יתרגל להיות בלי סוכר, הוא יוכל לחזור לעולם גם במקומות שיש ממתקים ועוגות וכו', ולהצליח להתמודד. ככה זה גם בנפש. אנחנו צריכות לתת לנפש הזדמנות לאסוף את עצמה ולהתמודד ואחר כך לחזור לעולם. כי להיכנס לטבע זה לא האידיאל. אז פרק ב' עסק ברצון. פרק ג' עסק בדמיון. אני מזכירה לכם מידות מצרניות. שאם אני עובדת על ענווה אני יכולה לקבל חוסר ביטחון. אם אני עובדת על גבורה אני יכולה לקבל גאווה. זוכרות שהכל תלוי אם אני עובדת נכון ומנסרת ומקבלת רק את מה שאני רוצה. אני רוצה לקבל גם ענווה וגם ביטחון. איך אני עושה את זה? הרבה 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 עבודה דמיון. בשיעורים האלה שאלת אתכם הרבה פעמים אם אתם מכירות מישהו כזה, זכות? את מכירה מישהו שהוא גם עם ענווה וגם עם ביטחון? את מכירה מישהי שהיא גם צנועה וגם נראית טוב בעינייך? את מכירה מישהי ש... וכן הלאה וכן הלאה. למה שאלתי כל פעם אם את מכירה, מכירה? כי אם אני מכירה, יותר קל לי לדמיין את עצמי כזאת. אם אני לא מכירה, אז קשה לדמיון שלי להבין שזה אפשרי, כי כמו שהרמב״ם אומר, האם אפשר לדמיין ספינת ברזל עפה באוויר? נכון? אתם שמונה פרקים. מה זה ספינת ברזל עפה באוויר? בימינו? מטוס. אבל איך אפשר היה ליצור מטוס? יודעים מה זה ספינה, יודעים מה זה ברזל, יודעים מה זה לעוף. אי אפשר לדמיין משהו שכל כולו דמיון. כל מה שאנחנו מדמיינות תמיד יש לו רכיבים מהמציאות. אנחנו לא יכולות לדמיין משהו שהוא נטו דמיון. גם ספרי הפנטזיה הכי דרמטיים, בסוף אם הם ידמיינו סוס מעופף, הם מכירות מה זה סוס ומכירות מה זה תעופה. אז גם הדברים הכי הכי דמיוניים בסוף הם הרכבה של דברים מהמציאות. ולכן כשאני רוצה לדמיין את עצמי גם עם ענווה וגם עם ביטחון, אני צריכה לראות שזה אפשרי. יש? אז פרק ג' עסק בדמיון. פרק ד' החזיר אותנו לשכל במובן הזה שחשבון הנפש הוא לא דמיוני. אמרנו שלעשות חשבון נפש זה לא להיות בדיכאון. חשבון נפש זה דבר ענייני. א', ב', בסדר, ג', ד', טעון שיפור, א', ו', מעולה. הלאה. כן, זה לא עכשיו להתבחפש, וואי, אני כזאת פוקה, וואי, אני כזאת... לא, זה לא הזמן. פרק ד', בעצם הוא מאפס אותנו חזרה. התחלנו בשכל, סיימנו בשכל, עברנו בדרך הרבה עבודת נפש, אבל לראות שאנחנו במקום הנכון. ואז דיברנו הרבה על שנה הבאה. אמרנו שמי שמפחד, יש לנו פה בוגרת, מי שמפחד, איך נראית שנה אחרי המדרשה? אם את בתוכנית הוראה זה בסדר. אז יש לנו פה גם פרסומת לתוכנית הוראה למי שהייתה צריכה, אבל מלחיץ, נכון?
כן.
למה זה מלחיץ? אתם בלחץ? את שאומרת, אתם עוד לא. מלחיץ. כאילו, מה יש שנה הבאה? אני פה במעין עולם הבא כזה. איך כל העולם התורה, איך אני מקדמת אותו בעולם שהוא תכלסי והרבה מטלות טכניות והרבה חיים והרבה מציאות. זה נורא קשה. ולזה אמרנו, אשרי אדם מפחד תמיד, שאני לא רוצה להרגיע לכם את הפחד הזה בשום צורה. לא בא לי להגיד לכם, בנות, תהיה סבבה. לא, תדאגו, תפחדו. למה? בשום דבר אחר אני לא אגיד לך לפחד. כל דבר אני אחשוב... איך לעזור לך להתמודד עם הפחד. בזה אני אומרת לך, תפחדי, מעולה. למה? נכון, זה גורם לך להיות עם יד על הדופק, זה חשבון נפש, לבדוק איפה את נמצאת. ולכן זה הפחד בדברי תורה, הוא הפחד היחיד שהוא פחד בריא. סתם פחד זה דבר משתק. אבל פחד בדברי תורה הוא פחד שעוזר לנו להיות יותר טובים, להיות יותר זהירים. לשים לב איפה אנחנו נמצאים. אז בעצם חשבון נפש הוא מתחיל בשכל בחשבון, אבל הוא נפש. הוא חוזר ומסכם את כל כוחות הנפש שאני צריכה לבדוק איפה אני. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא נשאר רק במדרשה, הוא הולך איתכם לכל מקום שתהיו. אבל כן, תפחדו. תפחדו מאיך אתם ממשיכות לבנות העולם הרוחני כשאין מסגרת שהיא כזאת חממה שבונה. יש? זה היה סקירה מהירה ביותר על ארבעת הפרקים, כדי שנעריך עכשיו את ההקדמה ונבין את ההקדמה. שאלות לפני שאנחנו מתחילות את ההקדמה? אין שאלות. יאללה. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, אלא, רק פה, זה במובן של אלא, אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה, בין הפרטיים ואפילו הכוללים גם כן יותר, יבין על ידי מה שיחדש בהם ברוחו. ומישהו כבר באופן זה של הדעת שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה. אז פה קודם כל ההמלצה, תעשי לך ספר שלך. את עכשיו הולכת להיות הסופרת של ספר, שהוא ספר עבודת השם שלך. זה יכול להיות מחברת, זה יכול להיות ספר יפה שתקני עם דפים ריקים, אבל בעצם הרב אומר לך, בואי, תכתבי ותעשי לעצמך איזושהי הבנה של איפה את עומדת, על מה את עובדת עכשיו. אז מה נכון שיהיה בספר הזה? הספר הזה הוא לא כזה כתיבה אינטואיטיבית כזה של מה בא לי. הרב כותב ומדריך אותנו איך לכתוב את הספר הזה. עכשיו יש כל מיני שלבים בחיים, נכון שאת עסוקה בהם, יש שלבים שאת עסוקה יותר בעבודת המידות, יש שלבים שאת עסוקה בכיבוד הורים, יש שלבים שאת עסוקה במה השליחות שלך בעולם, זה שלב ארוך מאוד. כל פעם אנחנו מקבלים ניואנסים אחרים של מה השליחות שלנו בעולם. אבל להתרגל לכתוב, להתרגל להיות בעבודה, כי דיברנו הרבה על המושג לזרום, שזה מושג שהוא מאוד מאוד רווח. לזרום, תזרמי, מהמם לזרום. אבל את לא יודעת איפה תמצאי את עצמך בסוף הזרימה, באיזה ביוב או באיזה... במה? איפה תמצאי את עצמך? ואנחנו רוצים למצוא את עצמנו, לא בלמצוא את עצמנו, בלהחליט איפה נהיה. כי למצוא את עצמי, זה אומר שאני עבודה. דברים שמוצאים זה דברים עבודים. אני לא רוצה עכשיו לחפש את עצמי, למצוא את עצמי. המושגים האלה הם מושגים של אנשים עבודים. אנחנו רוצים להחליט איפה נהיה, לבחור איפה נהיה. זה לא שזה קל, זה לא שזה בלחיצת כפתור, אני בוחרת וסבבה אני שם. אבל אם אני בוחרת, ואם אני שואפת, יש סיכוי שאני אתקרב גם אם אני לא אגיע לכל מה שאני רוצה. אם אני לא שואפת, אני לא אגיע מעצמי לשום דבר. כי כמו שאמרנו, אם אדם לא מנהל את עצמו, אם אדם לא עושה כלום והוא סטטי, האפשרות היחידה היא לרדת. נכון? אם את לא עושה כלום ואת בירידה, אופ, את יורדת, אבל אין דבר כזה שבן אדם לא יעשה כלום והוא ימצא את עצמו עולה. זה לא עובד. פיזית זה לא עובד. נכון? אפשר להחליק בלי לעשות כלום, אפשר להתגלץ בלי לעשות כלום. אי אפשר לטפס בלי לעשות כלום. זה לא עובד. זה לא עובד במציאות הפיזיקלית. זה גם לא עובד במציאות הרוחנית. נכון? נראה ש... אם החיים מתקדמים, אז אם אני לא דואגת לעלות, לצערי המצב הטבעי הוא לרדת. ולכן הרבה פעמים אנחנו נראה אנשים שוואו, אמרנו, וואי, איך פעם היא הייתה כזאת דוסית ומה קרה עכשיו? איך פעם היינו בטוחים שוואו, היא תנהל את העולם ולא מעניין אותה כלום עכשיו? אתם מכירות, יש קטע כזה מאוד מאוד עצוב על החבר'ה ששימו שמינית ושמו פתקים בבקבוק? מכירות את הקטע הזה? מי מכירה? יש קטע כזה, כל פעם עצוב לי לקרוא אותו. קטע כזה של חבר'ה שהם בסוף שמינית, וכל אחד שם פתק בבקבוק, שלום, שם פתק בבקבוק, איפה הוא יהיה עוד 10 שנים? איפה הוא יהיה, איפה הוא רוצה להיות, מה החלומות שלו, מה האידיאלים שלו, והם אמרו שהם ייפגשו כעבור 10 שנים. טוב, מישהו שאמר היה אחראי לשמור על הבקבוק הזה, בקבוק זכוכית, סגור טוב, כאילו אפשר רק לשבור, משהו נקרא חד פעמי, לפתוח את הפתקים, ואז הם מתארים איך פתק אחרי פתק הם פותחים. ואין הרבה קשר בין האידיאלים שהם דיברו עליהם בסוף שמינית לבין איך שהם חיים. כאילו העולם של הכסף הרבה יותר מעניין, העולם של הכבוד הרבה יותר מעניין. העולם הזה נורא נורא מושך, ויש לו כוח מאוד מאוד גדול, ויש לו גם הרבה דברים טובים. אבל את הדברים הטובים האלה אנחנו צריכים לנהל. ולכן האוטומט, אם אנחנו לא מתקדמים, זה שאנחנו חלילה יורדות. ולכן אשרי אדם מפחד תמיד, זה דבר נורא נורא חשוב. אז איך זה קשור? זה קשור לזה שאם את מסדרת לך ספר, במובן הזה שאת רגילה לכתוב, את רגילה לכתוב במה את עוסקת, על מה את עובדת עכשיו, זה נשמע נורא כבד, אבל זה משהו שהוא כאילו חלק מהחיים שלך. הוא לא כאילו עכשיו עצירה של החיים, הוא חלק מהחיים והוא לגמרי יכול להיות עם תנועה ודינמיות. אז בעצם הפתיחה, מי שנכנסה באיחור, אנחנו חוזרות להקדמה. עכשיו אנחנו עומדות להקדמה שהבטחתי בהתחלה. אז בעצם הדבר הראשון שהרב אומר לנו בפסקה הראשונה, זה להתרגל לכתוב, שיהיה לי ספר שלי, כן? שאם אני מסתכלת עליו כעבור כמה שנים, אני יכולה לראות איזשהו תהליך. תהליך רוחני שעברתי. שאלות? אוקיי, אז אנחנו מתחילות. אז מה צריך להיות בספר הזה? איזה נושאים נורא נורא חשובים שהספר הזה יכתוב, יהיה בהם? אלה הם סדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו, להועיל לעצמו ולזולתו. הנושא הראשון, ובימינו הוא הרבה הרבה יותר רלוונטי מאשר בימי הרב, אמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש, והכריחה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה, על פי דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש כמפורסם. בשני המשפטים האלה, איזה מילה חוזרת הכי הרבה? אמת, נכון. אמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש וקראתה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה על פי דברים מבוררים ומאומתים. 4 פעמים שורש המילה אמת בשני משפטים. למה? למה זה כל כך חשוב? ולמה אמרתי שבדור שלנו זה עוד הרבה יותר חשוב? את עוד בדור יותר טוב, זה להתקדם, אפילו את שאת מאוד מאוד צעירה, כבר יש אחרי, כי מה את אומרת? כל אחד והאמת שלו, מה היום אומרים?
אין אמת.
כאילו, מה זה? נכון, כי התקדם, את צודקת, נכון, אז קודם כל כיף שאת זוכרת. כמה שנים עברו?
3 שנים,
ותראה, ב3 שנים העולם השתנה. 3 שנים תחשבו בקצב של היום, במה שנקרא דור הזט, דור הסמארטפונים, אתם יודעים מה זה 3 שנים? איזה סמארטפון היה לפני 3 שנים? היום בודקים את ההתקדמות לפי הסמארטפון. איזה סמארטפון היה לפני 3 שנים? מה אפשר היום? איזה אפליקציות היו לפני 3 שנים? מה אפשר היום? האפליקציות עוברות להיות גם אפליקציות המחשבה שלנו. וזה החלק הכי הכי קשה. יש בזה דברים טובים, כי הדור שנולד היום יש בו חשיבה וירטואלית וחשיבה מופשטת. יש לו מסוגלות לחשיבה מופשטת. מה זה כסף דיגיטלי? שום בן אדם מבוגר לא יכול לדמיין מה זה כסף דיגיטלי. היום כאילו מה זאת אומרת? הכל קונים. מה זה להיכנס לאוטובוס עם פלאפון בלי... אני רגילה כבר בלי ענק. כאילו פתאום אני עוד רגע. אפשר להוציא כסף בלי כספומט. אפשר לשלם באוטובוס בלי רב-קו, בלי כסף. בלי... כאילו עם הפלאפון את לא צריכה לעשות כלום בעולם. אם פעם היינו אומרים איזה שלושה דברים היית לוקחת לאי בודד היום הבנות אומרות אישה, מה זאת אומרת? בפלאפון יש הכל. מה צריך עוד? הדבר השני שצריך זה מטען, אבל צריך גם חשמל, אז אולי גם גנרטור. אלה האפשרויות. אלה האפשרויות. כי באמת, אתמול נסעתי לירושלים, מצאתי את עצמי, נסעתי עם פלאפון. בלי ענק. בלי כלום. אמרתי, כאילו, מה קרה? נסעתי ללימודים. ואני אומרת, וואו, כאילו, פעם, איזה לחץ היה לנסוע בלי כסף, או בלי כספומט, או בלי רב-קו. נסעתי עם הפלאפון, זהו, נגמר. אז יש לזה הרבה יתרונות. אבל יש לזה גם המון, 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 המון חסרונות לצערנו. אז מהשלוש שנים שאמרנו כל אחת והאמת שלו, היום כבר אומרים, אין אמת. אין אמת. כאילו החתירה למושג אמת היא כבר נהייתה נאיבית. אנשים שמדברים על אמת הם כאילו נאיבים כאלה. מה אתם באמת חושבים שיש דבר כזה? כאילו, מה אתם לא? עוד לא בקעתם מהביצה? אתם עדיין חושבים שיש מושג כזה שנקרא אמת. אז הרע, כמו שנקרא, ברוח קודשו, בגדלותו, בהסתכלותו ארוכת הטווח, לא סתם פותח במילה אמת כל כך הרבה. בואו לא נתבלבל בעולם שהוא כל כך מבולבל. כדי להצליח להתמודד בעולם שהוא כל כך מבולבל, אני צריכה שיהיה לי מענה אליי. אמרנו, הרבה פעמים אנשים חושבים מה הם יגידו לאחרים ואיך הם ישכנעו אחרים. לפעמים האחרים זה האחים, לפעמים זה אחרים זה אפילו ההורים. עזבו לשכנע אחרים, בואו תתכנסו ומה שנקרא, דע מה שתשיב לעצמך. אז מה זה האמת הזאת הכל כך גדולה פה? זה אמת שלאמונה יש כוח נפשי מאוד גדול, לא ננסח את זה אחרת, שיש כוח בנפש שהוא הכוח הכי גדול שיש וקוראים לו אמונה. בואו עכשיו נעבור על המשפט עצמו. אמיתת גדר האמונה. צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש והכרחה וגודל אמיתתה שאין גבול באמת למעלה מזה על פי דברים מבוארים ומאומתים בשכל ובחוש כמפורסם. אלו דברים שאני מבינה הם חלק מהאמת. דברים שאני מרגישה הם חלק מהאמת. האמונה, אומר הרב, זה האמת. וזו הבנה מאוד 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 חשובה. כי בעולם שלנו, בעולם הפילוסופיה, כבר מזמן 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 הטילו ספק בשכל. האם השכל מגיע לאמת? וראו שלא. אי אפשר לסמוך על השכל שיגיע לאמת. אי אפשר לסמוך על החושים שיגיעו לאמת. כי מה זאת אומרת? אני יודעת שיש כאן שולחן. ואם אני עוצמת את העיניים, אני לא יודעת שיש כאן שולחן? זאת אומרת, אני מרגישה אותו ביד, ואם אני לא ארגיש אותו ביד, אני לא יודע שיש כאן שולחן, ואם, 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 ואם. אז לגבי שולחן זה באמת מוגבל, אפשר להוציא אותו מכאן. אבל לגבי האדם, הספר הכי, הכי, הכי עצוב שאני מכירה, זה הספר של דיקארט, קוראים לו הגיונות. ומה הוא כותב שם? הוא מטיל ספק בשכל, ואז הוא מטיל ספק בחושים, הוא מטיל ספק, הוא מטיל ספק, ומה קיים בעולם? הוא מחפש הוכחה למשהו שקיים בעולם, ואז מגיע המשפט המחץ, אני חושב משמע אני קיים. המשפט הזה, הרבה אנשים מצטטים אותו כאילו, וואו, איזה משפט חוכמה, אבל הוא משפט של ייאוש. הוא לא הצליח למצוא שום דבר שהוא יכול להגיד, וואו, זה בטוח קיים. אז הוא אמר, רגע, רגע, מישהו חושב את כל זה, אז הוא קיים. ואז הוא הביא את המשפט, אני חושב משמע אני קיים. אנחנו אומרים הרב, קודם כל, גודל אמיתת האמונה. אמונה היא מעל השכל. יש משפט שהרבה פעמים משתמשים בו, אבל הוא משפט מוטעה. הוא משפט נוצרי והוא איכשהו נכנס אלינו. והמשפט הזה זה אמונה מתחילה במקום שהשכל נגמר. מכירות את המשפט הזה? הוא משפט לא נכון. הרבה פעמים משתמשים בו כשרוצים להגיד משהו נכון. מה המשהו הנכון? זה שהאמונה ממשיכה גם כשהשכל נגמר. זה המשפט הנכון. אבל מה ההבדל בין שני המשפטים? כשכדי להאמין אני צריכה להיות בלי שכל. אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו. כל האמונה אנחנו לומדות. מה עשיתם פה שנה שלמה? רק פתחתם ספרים. זה בלי סוף שימוש בשכל. אמונה אני בונה בשכל גם ועובדת בשכל. זה פשוט לא רק שכל. אבל אוי ואבוי אם לא יהיה לי שכל בשלבי עבודת האמונה. אוי ואבוי באמונה שלי תהיה מנותקת מהשכל. למה אמרתי שזה משפט נוצרי? כי הנוצרים פחדו מהשכל. ולכן הם אסרו על האנשים ללמוד אריסטו למשל. מי שמכירה את הספר שם הוורד רואה איך הכנסייה נלחמה וממש העלתה אנשים על המוקד אם הם למדו בכתבי אריסטו. הכנסייה נורא נורא פחדה שאנשים יפתחו שכל ואז לא יהיה לה איך לשלוט בהם, כי באמצעות מה הכנסייה שלטה באנשים? יודעות? באמצעות פחד. באמצעות פחד. אבל אם השכל מתפתח, הוא יכול לאט לאט לתת קונטרה לפחד, להגיד רגע, זה שטויות, זה לא אמיתי, זה לא יכול להיות. ולכן הכנסייה כל הזמן רדפה מדענים. מה השם, כן, המדען הכי מפורסם שרצו להעלות אותו למוקד, זה גלילאו גלילאי. למה? כי הוא אמר שכדור הארץ בתנועה ולא השמש. על זה להעלות אותו למוקד? מה זה מפריע לכנסייה? אבל זה שמישהו יחשוב חשיבה עצמאית, ויעודד אחרים לחשוב חשיבה עצמאית וישנה להם תפיסות שמקובעות ויעודד עבודה עם השכל, זה הכנסייה לא יכלה להכיל. ושם נולד המשפט הזה, אמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. זה לא משפט שלנו. אני הרבה פעמים יגידו שרבי נחמן אמר אותו. רבי נחמן לא אמר אותו בשום פנים ואופן. זה נכון שרבי נחמן אמר שצריך להאמין בפשטות, לא צריך להתפלסף. זה רבי נחמן אומר הרבה. וזה מסרים שהוא חוזר עליהם הרבה. מי שמכירה את הסיפור, מעשה בחכם ותם. כמה שהתם מתקדם ושהחכם מסתבך עם החוכמה שלו. אבל זה לא שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. גם כדי ללמוד את רבי נחמן צריך הרבה להשתמש בשכל. שאלות? שכאילו, שאיזה נושאים את צריכה לכתוב במחברת? היום אם תשאלי אנשים, וככה תשתשתה לי שאלה לאינטרנט, אני רוצה לכתוב ספר, מה אתם מציעים לי לכתוב? מה יגידו לך? מה יגידו לך? מה זאת אומרת? איך אפשר להגיד לך מה לכתוב? מה שעולה לך תכתבי? תזרמי, נכון? אז הוא לא אומר לך ככה, הוא אומר לך, אני נותן לך כיוונים. את תכתבי אותם באופן שאת מאבדת אותם בנפש שלך.
אבל מה כיוון?
אז למשל, איך את מחזקת אצלך את האמונה? את האמון שלך באמיתת האמונה. מה מעורר אצלך את זה? הספר הזה הוא ספר מאוד מגמתי. הוא ספר שצריך לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. יש לו מגמה. הוא לא אומר, כאילו, הוא אומר, בואי תכתבי דברים שיעזרו לך. השאלה שאת שואלת את עצמך והנושא שאת שואלת את עצמך הוא קריטי. אני לא יודעת אם סיפרתי לכם, אבל הגיעה אליי פעם בחורה לאימון, אני מאמנת במטפחת השנייה שלי, ומה היא ביקשה ממני? על מה? היא מצאה לה למי לבוא להתאמן. אליי, היא באה להתאמן על מה? היא רוצה ללכת בצורה לא צנועה ויש לה נקיפות מצפון. על מה היא מבקשת להתאמן איתי? שמה? שלא יהיה לה נקיפות מצפון. ממני, זה מה שהיא רוצה. אתם מבינות? זה כמו שגנב יבוא, יגיד לי, בואי תני לי טיפים איך לא להתאפס. כאילו, בואי. סתכלתי אליה כזה, כאילו, את בטוחה שזה מה שרוצה ממני? כן, זה מה שהיא רוצה. איך? אני חוזרת. איך ללכת בצורה לא צנועה בלי נקיפות מצפון? עכשיו, יש לי דרך מאוד טובה לעזור לה אם הייתי רוצה לעזור לה. שימו לב כמה השאלה חשובה. אני נתתי לכם, אמרתי לכם את זה? לא ספרתי לכם את זה? שימו לב כמה השאלה שאני שואלת את עצמי היא חשובה. אם הייתי רוצה לעזור לה שלא יהיה לה נקיפות מצפון כשהיא הולכת לא בצניעות, מה הייתי שואלת אותה? תנו לי שאלה שתעזור לה. יופי, אף אחד לא רוצה לעזור לה. מצוין. אבל יש שאלה שיכולה לעזור לה. אם באמת הייתי רוצה לעזור לה, הרי אני מאמנת, אני יודעת לעזור לאנשים במה שהם רוצים. אז אם באמת הייתי רוצה לעזור לה, הייתי אומרת לה, מה יאפשר לך להתגבר על נקיפות המצפון? זאת שאלה שלוקחת אותה למקום שהיא רוצה. אבל אני נאמנה לקדוש ברוך הוא לפני שאני נאמנה למקצוע, ולא רציתי לעזור לה בשום צורה. אז מה שאלתי אותה? למה באמת יש לך נקיפות מצפון? אתם מבינות את ההבדל בין שתי השאלות? פה השאלה אומרת, מה יאפשר לך להתגבר על נקיפות המצפון, וזה הולך לכיוונים של לחשוב מה בא לי באמת, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט לאן זה מוביל אותה? פנימה, נראה לי היום היא הולכת כמו מבעיה שערים אחרי האימון הזה. בסוף ביקשתי ממנה שלא תשלב, אמרתי לה, לא הבאתי לך את מה שרציתי. כך הרגשתי שאני גם נאמנה לקדוש ברוך הוא וגם בסדר איתה. כי באמת היא לא קיבלה את מה שהיא רצתה, היא קיבלה הפוך. אבל למה אני מביאה לכם את הסיפור? כדי להסביר כמה שאלה מגמתית היא מקדמת אותי למקום מסוים. אז הרב אומר לך, תהי מגמתית. תכתבי ותעוררי בתוכך את הדברים שמקרבים אותך לקדוש ברוך הוא, לא שמרחיקים אותך. נורא קל לשאול שאלה מרחיקה. לא, תשאלי שאלה מקרבת. מה מעורר אצלך את העוצמה של האמונה? איזה רגעים בחיים שלך חווית אמונה בעוצמה והרגשת את אמיתת האמונה? זה מה שתשאלי את עצמך, על זה תכתבי. כי אין בעיה, אני רוצה לכתוב ספר, אני יכולה לקחת אותו למלא מלא מקומות. אומר הרב פה, מה המטרה שלנו? המטרה שלנו לעבוד את השם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתחבר אליו. אז בואי תכתבי דברים שיחברו אותך. תשאלי את עצמך שאלות שמחברות אותך. אני מזכירה לכם את דברי המהר"ל בנתיב התמימות. למדתם נתיב התמימות? אני רואה פה לא וכן, אז לא הבנתי מה נסגר. פעם למדתם על נתיב התמימות, אני הזכרתי את השאלה הזאת, אז אני חוזרת עליה שוב, שהמהר"ל שואל, זה בעצם בכלל שאלה של הרמב״ם, המהר"ל מצטט את הרמב״ם אבל נותן תשובה אחרת. השאלה היא, איך יכול להיות שאדם וחווה חטאו וקיבלו פרס? תגידו לי, מה זה בן אדם בלי שכל? מי רוצה להיות בלי שכל? אף אחד. אז בן אדם חוטא אמור לקבל עונש, אז יש צד של עונש, בעצב תלדי בנים, בזעת אפיך תאכל לחם, סבבה. אבל מה התוצאה? היא שהם קיבלו דעת. אז לא הבנתי. חטאו וקיבלו פרס? מה המשמעות של... מה היה להם גם קודם? מה זה בן אדם בלי שכל? שאלה מובנת? שאלה שווה, לא? חשובה. המהר"ל עונה לה תשובה שהיא אחד הדברים שהכי הכי 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 מובילים אותי בחיים, ואני נותנת לכם את זה בשמחה. הוא אומר ככה, חוכמה היה להם גם לפני עץ הדעת. מה הם קיבלו אחרי עץ הדעת? את יכולת ההתחכמות. זה לא סתם דרך הנחש. חוכמה זה משהו שקירב אותם לקדוש ברוך הוא. התחכמות זה היכולת להשתמש בשכל באופן שמרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירות את זה בשם אחר. איך קוראים לשכל שמרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא? מכירות? ספק, עמלק? נכון, דיברתם על זה הרבה בפורים? באמת הגמרא שואלת, אמן מן התורה מניין. איפה יש אזכור להמן בתורה? למה מחפשים אזכור להמן בתורה? כי אם צריך למחות את עמלק, זה אומר שזה משהו נורא משמעותי. אין לנו שום מצווה למחות שום דבר בעולם. כל דבר בעולם אנחנו צריכים לחפש את הטוב ולראות. מה זה למחות את זכר עמלק? סימן שיש פה משהו מהותי. אומר המהר"ל, הרע המהותי היחיד בעולם זה עמלק. כל רע אפשר למצוא ממנו נקודה טוב. כל מידה רעה אפשר לנתב אותה לטוב. אין דבר כזה רע שאי אפשר להוציא ממנו איזה טוב. חוץ מראה אחד, וזה המלאק. עוד דרך שהמהר"ל מסביר את זה, זה שמה זה רע? רע זה היעדר טוב, אין מציאות ממשית של רע. כמו שאין מציאות ממשית של חושך, חושך זה רק מקום שאין בו אור, וכמו שאין מציאות ממשית של צבע שחור, צבע שחור בפיזיקה זה רק, איך נקרא צבע שחור בפיזיקה? חוסר צבע, הוא כי הוא לא מחזיר שום גל חזרה. אז כמו שאין דבר כזה חושך, זה רק היעדר אור, אין דבר כזה שחור, יש רק היעדר צבע. אין גם אנרגיית קור, יש רק אנרגיית חום. מקום שאין בו חום הוא קר. איך מקרר עובד? הוא מוציא את החום מבפנים. הוא לא מכניס קור, הוא מוציא חום. כך כי חום הוא דבר ממשי. חושך הוא לא דבר ממשי. אומר המהר"ל באותו אופן, הרע הוא לא ממשי. הרע הוא מקום שהיעדר טוב. אין דבר כזה רע מוחלט. חוץ מרע אחד. מה זה הרע הזה? העמלק. ולכן רק אותו צריך למחות. לכן בכל מציאות אחרת צריך פשוט להדליק אור. אצל עמלק אין אור שאפשר להדליק שם. ולכן אותו צריך למחות. אז מי הוא העמלק הראשון? המן מן התורה מיני? המן העץ אשר ציוויתיך. המן והמין זה אותם אותיות. המן מן התורה מיני? המן העץ אשר ציוויתיך. בא הנחש. והוא לא אומר לחווה אין אלוהים. מה הוא אומר לה? מה הקשר בין זה שיש אלוקים לבין מה שאת אוכלת? כאילו, מה הקשר? כאילו, אלוקים בשמיים אין בעיה, ולכן צריך למחות את המלאק מתחת לשמיים, כי אין לו בעיה עם אלוקים שבשמיים, סגור סוגריים. אבל מה הקשר לארץ? אמונה סבבה, מה הקשר עכשיו לחצאית שאני לובשת? אמונה סבבה, מה הקשר עכשיו בשבת לתמי כוס שלישי? וכן הלאה וכן הלאה. מה הקשר למציאות? שהוא בשמיים, הוא לא מפריע לנו בכלל. ולכן גם בפילוסופיה, יש פילוסופים, זה מחלוקת אפלטון אריסטו, האם היה בורא? אבל גם מי שאומר שהיה בורא אומר, כן, ברא, נתן לו פוש ונעלם. כאילו זה שהיה בורא, לא רלוונטי לי בחיים. ולכן הכוזרי לא מתחיל מבריאת העולם, אלא מיציאת מצרים. המינה את אשר ציוויתיך, מה הקשר לחיים שלנו? ולכן, התפקיד של הנחש היה לשים סימן שאלה על המחויבות לקדוש ברוך הוא. וזה התפקיד של ההתחכמות. זה מה שקיבלנו אחרי את הדת. לא קיבלנו חוכמה. חוכמה זה דבר נפלא. חוכמה גם רבי נחמן יגיד לך שתשתמשי. אבל אל תתחכמי. נכון? כשאנחנו אומרים בעברית על בן אדם שהוא חכם זה מחמאה. אם אנחנו אומרים עליו שהוא מתחכם זה מחמאה? לא. מתחכם זה בדרך כלל לא טוב. גם דרך אגב, בלועזית זה ככה. אם אנחנו אומרים על בן אדם שהוא פילוסוף, זה מחמאה. אם אנחנו אומרים שהוא מתפלסף, זה לא. כי מתפלסף ופילוסוף זה כמו מתחכם וחכם. זה אותו רעיון. זה להשתמש בצורה עקומה בשכל. להשתמש בצורה עקומה בשכל, במילים אחרות, להשתמש בשכל כדי להתרחק מהקדוש ברוך הוא. התפקיד שלנו זה, בשביל מה קיבלנו שכל? זה פסקה א' במוסר אביך, שכל השכל בשביל מה? לצורך יראת שמיים. בפסקה ב' הוא מחזק את זה עוד יותר. למה נברא השכל? אנחנו חושבים שהוא נברא בשביל איכות חיים טכנולוגיה, זה נחמד. זה מאפשר לנו חיים יותר פשוטים. זה שאני לא צריכה עכשיו לחבס על קרש את הבגדים של הילדים שלי, ושיש לי מקרר בבית ואני לא צריכה ללכת לשום קוביית קרח, אז זה מאפשר לי ללמוד וללמד. כלומר, כל השימוש של השכל בטכנולוגיה זה כדי לפנות אותי להשתמש בשכל להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל זאת המטרה של השכל בעולם. ללמוד יראת שמיים. אבל אם אני משתמשת בשכל כדי להתרחק, כדי לשים כל היום סימני שאלה, כדי לעשות אידיאל מהסימן שאלה. היום האידיאל זה בוא נשים סימן שאלה על כל דבר. שיש בזה דבר טוב אם זה גורם לי להעמיק ולהבין. אבל יש בזה דבר נורא אם אני נשארת, אם המטרה נשארת הסימן שאלה. אם הסימן שאלה הוא כדי לגרום לי להעמיק, סבבה, זה חוכמה. אבל אם הסימן שאלה הוא לשם הסימן שאלה, זה כבר התחכמו. זה כשאת עונה X ועונה לך אבל ככה, אבל ככה, אבל ככה, אבל ככה, אבל ככה, וסור מהדרגה. את לא באמת רוצה לדעת. את רוצה רק לשאול. אז אומר לך הרב בוי, את יכולה לקחת את הספר שלך להרבה דברים, אבל קחי אותו לחוכמה, לא להתחכמות. קחי אותו לדברים שיקרבו אותך לקדוש ברוך הוא. לראות איפה האמונה שלך מתעצמת, איפה את חובה אותה באמת. איזה רגעים בחיים שלך הם... אמרת וואו, אלה הרגעים שאני כל כך חובה את האמונה, אני לא צריכה לייבא אותה מבחוץ, אני חיה אותה. יש לנו כאלה רגעים בחיים שהם כמו ברק, שאחר כך אנחנו, גם כשהרגעים האלה נעלמים, הרבה פעמים אנחנו עוד הולכים מהאור של הברק הזה, כמו המשל של הרמב״ם. שאלות? לא את זה, אלא מה מעורר אצלך את זה. כי את זה יש לנו כבר בספר שלו. בספר שלך, את תכתבי, מה מעורר אצלך אמונה? איזה אנשים, איזה מציאויות, איזה סוג לימוד מחזק אצלך אמונה, למשל? איזה חוויות של אמונה היו לך? כן, זה ספר מאוד מאוד אישי, ואולי אחר כך הוא יכול גם לעזור אולי לתלמידים שלך, לילדים שלך, אולי לעוד אנשים, אבל הוא מתחיל ממך. יש? עוד? טוב, אז אוקיי, דמרנו על המיטת האמונה. אז מה עוד יש לדבר? נגמר, לא? אבל אנחנו רואים שיש פה 5 סעיפים. אז כנראה יש עוד על מה לכתוב בספר שלנו. אז בואו נקרא סעיף ב'. באמיתת הבורא יתעלה. באופן מפתיע, הוא שוב מתחיל את הפסקה במילה אמת. באמיתת הבורא יתעלה, במציאותו יתברך ויתרומם, בגודלו, השגחתו, והמידות הקדושות המיוחסות לו, והעניינים האמוניים המתחייבים, באימותים, אם התלבטנו עם המילה האמת חוזרת, באימותים מבוררים ומחויבים, חתומים בחותם האמת, והצדק והיושר הנועם הטהור והאמיתי. המקובל קיבול טבעי אל הדעת ומרנין ומרחיב ומשמח את הנפש. טוב, עכשיו אני רוצה שאתם תענו לי מה ההבדל בין סעיף א' לסעיף ב'. יופי, ובאלף לא הבנתי, נכון, בבית הבנתי, באלף יש הידיעה שיש אמת, בואו נהיה יותר ספציפי. נכון, את ממש ממש בכיוון טוב. בסעיף א' הוא מדבר על האמונה ככוח נפשי שלי. בסעיף ב' הוא כבר מדבר על הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. ב' הוא לא אומר לי עוד אמונה במה ובמי כלומר, עצם היכולת שלי להאמין. כלומר, אמון ביכולת להאמין. כמו שיש אנשים שאין להם אמון בשכל שלהם, או אין להם אמון ביכולת שלהם להרגיש, או אין להם אמון ביכולת שלהם לדמיין, יש אנשים שאת אומרת להם, בואי נעשה דמיון מודרך, לא, 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 אני לא יודעת לדמיין. בואי נחשוב, לא, אני לא יודעת לחשוב. בואי, מה את מרגישה? עזבי, אני לא אוהבת השאלות האלה, אני לא יודעת מה אני מרגישה אף פעם. מכירים? יש אנשים שאין להם אמון בכוח כלשהו בנפש, באותו אופן, אין להם אמון ביכולת שלהם להאמין. הסעיף א' זה מחזק את היכולת שלי להאמין. אמונה ככוח נפשי. סעיף ב' מדבר על הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. עמיתת הבורא התעלה. נכון, השאלה אם יש אלוקים, אין אלוקים, יכולה ללוות אותנו הרבה שנים. ואנחנו לא נבלים ממנה. לא נבלים ממנה אם היא לוקחת אותנו כל פעם להעמיק מחדש. אז מה זה אלוקים בשבילי? ואיפה אני מוצאת אותו? בחוץ? בפנים? איפה? נכון, יש את השאלה הפילוסופית הידועה. שמה קודם למאה? השאלה האם יש אלוקים או מי הוא אלוקים? מה הוכרע? מה אתם אומרות? מה קודם למאה? אם יש אלוקים או מי הוא אלוקים? מה זה? איך אני יכולה לחפש משהו שאני יודעת מה אני מחפשת? לא יכולה לחפש משהו שאני יודעת מה אני מחפשת. אם אני רוצה לדעת אם יש אלוקים, אני צריכה לדעת מה זה האלוקים הזה שאני מחפשת אותו, נכון? אם את מחפשת חפץ, את צריכה לדעת איזה חפץ את מחפשת, נכון? כדי לדעת אם יש אלוקים, אני צריכה לדעת מה אני רוצה לדעת אם קיים או לא, מי הוא? ולכן השאלה באופן מפתיע מי הוא אלוקים קודמת לשאלה האם יש אלוקים. וזה בסדר, ואני לא נבלת. אם מדי פעם השאלה הזאת עולה לי, ואני לא סגורה על התשובה. כי כל שלב בחיים היא תיקח אותי ללימוד יותר מעמיק. כי האלוקים שחיפשתי בכיתה א', הוא לא האלוקים שאני מחפשת היום. הוא לא האלוקים שאני אחפש עד 10 שנים. כי ככל שאני גדלה, תפיסת האלוקים שלי גדלה. ואז אני מחפשת משהו יותר גדול. יש פה עוד מישהו שרוצה ללמוד מוסר אביך. יש שאלות? אין שאלות? אז הבנו? תפיסת האלוקים זה, יש ספר נורא חמוד של אמונה אלון, ילדים מספרים על אלוקים. איך כל ילד רואה את אלוקים? אז אנחנו מכירים את הדימוי הקלאסי של סבא טוב על הענן, נכון? אבל יש כל מיני דימויים. אדם שטוב לו בחיים, אדם שיש לו עין טובה, אלוקים שהוא רואה הוא אלוקים טוב. אדם שמר לו בחיים רואה אלוקים יותר של מידת הדין. נכון? יש כל מיני תפיסות. האם אלוקים אצלי הוא משהו מוחשי? האם הוא מופשט? מה הסכנה במוחשי? נכון, ומה הסכנה במופשט? שזה קר ומרוחק. איך אני מצליחה לבנות תפיסת אלוקים מופשטת וקרובה? יש ספר של הרב קלנר, בלי לפתוח אותו, רק השם שלו, הוד הקרח הנורא. הוד הקרח הנורא. לפעמים, מרוב מופשטות, זה נהיה לנו קר. אני לא רוצה להיות ילדה קטנה שאלוקים בשבילה הוא סבא טוב על ענן. ואז אנחנו שומעים, בטח הרבה שיעורים משתמשים במושג האין סוף כשרוצים לדבר על אלוקים. נכון? קורה? יש לכם פה בשיעורים שהרבנים במקום להגיד אלוקים אומרים האין סוף? זו תפיסה מאוד מאוד עמוקה ומופשטת. השאלה, מה עושה לי המופשטות? האם היא מגדילה? היא צריכה להגדיל ואני צריכה חשיבה מופשטת על אלוקים? אבל האם היא נשארת חמה? כלומר, איך אני יוצרת גם תפיסת אלוקים מופשטת וגם חמה וקרובה ומחוברת? זה האתגר שלנו. פעם האתגר היה להפשיט, כי הכל היה נורא נורא מוחשי. תפיסת האלוקים הייתה נורא מוחשית, נורא, כן, רק שכר ועונש, כן, כמו שחנן בן ארי שר, אלוקים קטן, נכון שהדור כבר לא רוצה אלוקים קטן, בעקבות מאמר הדור. אבל לפעמים אלוקים נורא רחוק ונורא מופשט ונורא זה, קצת לא מחובר אליי. אז איך אני מצליחה גם חיבור וגם? זה משהו שאני גדלה איתו כל החיים. זה, אני אתן לך שאלה מה זה תפיסת אלוקים? זה חשוב. זה חשוב מי זה אלוקים.
אז למה זה כתוב ההפך?
שמה?
כאילו, אם אמרנו שהפסקה השנייה איתך, כאילו, קודם כל זה לדעת אם זה הקדוש ברוך הוא, אבל כאילו, את צריך לבוא.
הסעיף א' הוא לא מי הוא אלוקים, סעיף א' זה בכלל הכוח שלי בנפש, הכוח האמוני. עם איזה כלים אני הולכת לפגוש את אלוקים? אז הכלי שאני הולכת לפגוש אותו זה אמונה. עם איזה כלי את הולכת לפגוש מתמטיקה? שכל. עם איזה כלי את הולכת לפגוש אהבה? רגש, עם הלב. עם איזה כלי את הולכת לפגוש את אלוקים? עם האמונה. עם האמונה. בסדר? ולכן הוא מקדים את הכלי למה אני מחפשת. קודם כל אמון בזה שיש לי כלי כזה בנפש. נכון? אחד הדברים שמאוד קשים לנו, למה לאנשים קשה מאוד ניהול זמן? אין לנו שום חוש לזמן. כי זמן אין לו ריח ואין לו טעם ואין לו מראה. והוא לא, נכון? מוחשי. נורא קשה ואין לו צליל. זה אחת הסיבות של אנשים נורא קשה עם זמן. אין לנו כלי לזמן. חשבתם על זה פעם? אין לנו שום כלי לתפוס זמן. יש לנו כלי לתפוס את אלוקים. זה אמונה. מי שתמצא כלי לתפוס זמן, תקבל פרס נובל אם בא לך. אין כלי. הלאה. תודה, זאת הייתה שאלה נורא נורא חשובה. מה מצבנו עם הזמן? אני מבינה שהשעון הזה לא... וואו. אז הנה, אמרתי שאין לנו כלי לזמן, אז הפסקה הייתה קצת כלי. אז אני רוצה לסכם, אני אעצור פה כי זמננו תם, אבל אני רוצה כן לסכם כדי שלא נצא ככה עם חוטים. בעצם ההקדמה באה, ועל פניו אנחנו לא מבינות מה הקשר למוסר אביך. כאילו זה נשמע כמו הקדמה למשורר המתחיל. אבל לא. בעצם ההקדמה הזאת אומרת רגע, מוסר אביך זה ספר של עבודת הנפש. אי אפשר לעבוד את עבודת הנפש במנותק מהנפש. אז מה יעזור לך ליצור חיבור לנפש? אחד הכלים שהרב מציע פה הוא כתיבה. אבל לא כתיבה כזאת של רק בואי דזרום, כתיבה שתועילי ותקדם אצלי את היראת שמיים. זאת הכתיבה שאני רוצה. כדי לכתוב ככה, הרב נותן לי כלים וצחנים של מה צריך להיות שם. הוא לא אומר לי מה לכתוב, הוא אומר לי מה צריכה להיות ההכוונה. כי כמו שאמרנו קודם, השאלה שאני שואלת היא השאלה שאיתה אני אלך, והיא או תקרב אותי או תרחיק אותי. אז אני אשאל שאלות מקרבות. איפה אני פוגשת את הכוח האמוני שלי בצורה המיטבית שלו? איפה אני פוגשת את הקדוש ברוך הוא בצורה המיטבית שאני מרגישה אותה? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יש? בהצלחה רבה וחג שמח, ושנזכה לקבל תורה באמת, מתוך שמחה ומתוך תפיסה גדולה ורחבה ומחוברת.